היסוד למתן תורה ביציאת מצרים מתחיל עם זה שהשם בחר בנו מכל העמים, וכמו שנזכר בשלבים של הגאולה, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים. השם קבע שאנחנו נהיה עם מיוחד, יבדיל אותנו מכל העמים, ועל זה הוא יגלה את השכינה, את ההשראה, ודרכנו יהיה בעולם, לעולם, קשר עם ריבונו של עולם. הבניין של העולם, התיקון של העולם, כך נראה מהתורה, מהנביאים ומהכתובים, חייב לעבור דרך עם ישראל. אם עם ישראל לא ייבנה בצורה שלמה, לא יוכל להיות תיקון לעולם. העולם שלנו, שמאז אדם הראשון, נמצא במשבר קשה מאוד של אסונות, צרות, מחלות, מיתות, אין אדם שלא עוברת עליו הכוס. העולם הזה ייגאל רק אחרי שיהיה בו עם קדוש, והעם הזה ייגאל, ודרך הקדושה שלו העולם כולו יושפע ויתברך. אנחנו מכירים את הדברים בצורה מפורסמת מהנביאים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. אנחנו מכירים את הדברים מיעקב אבינו, כשיעקב אבינו עומד לברך את הבנים שלו, והוא מברך את יהודה, לא יסור שבט מיהודה עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. בברכה של משה רבנו, עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. העמים יבואו לעם ישראל לקבל הדרכה. הנביאים מלאים מזה, ישעיה, מיכה, זכריה. בכתובים אנחנו רואים את רות אומרת, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. כשהיא באה להתגייר, כשהיא באה לקבל את תורת ישראל, היא מבינה שבלי קשר עם עם ישראל לא תוכל להיות אמונה שלמה, היא לא תוכל לקבל את תורת השם. התנאי הראשון קודם כל זה להיות שייכים לעם ישראל. אי אפשר להיות גר צדק ולהגיד שאין לו קשר עם עם ישראל, הוא רוצה להישאר אנגלי עם דת יהודית. יש אנגלי נוצרי, יש אנגלי קתולי, יש אנגלי פרוטסטנטי, הוא רוצה להיות אנגלי יהודי. תנאי בל יעבור, שגר צדק חייב להיות שייך לעם ישראל. ובזה דרך אגב אנחנו יכולים להזים את הטענה שטוענים שאנחנו גזענים, שאנחנו מדברים שרק מי שבא מאברהם, יצחק ויעקב, רק הדם הזה, אנחנו מייחדים רק את העם שלנו. הייחוד שלנו הוא דרך התורה. אם יבוא אלינו קושי, סיני, תאילנדי, פיליפיני, אינדיאני, אם הוא יקבל את התורה בשלמות, התורה מחייבת ואהבתם את הגר, ומחייבת אותנו לתת לו נחלה בישראל, ואין שום הבדלה לא בנישואים ולא בתמיכה, בעזרה, וחי אחיך עמך, גר ותושב וחי עמך. יש מצווה להתייחס אליו כמו יהודי מבטן ומלידה, מאברהם יצחק ויעקב. למרות שעברו 4,000 שנה מאברהם אבינו, הוא נחשב בן של אברהם אבינו. וכך ידוע שכל גר צדק אנחנו קוראים לו בן אברהם, מייחסים אותו לאברהם אבינו כאילו שהוא נולד ממנו, והוא מתפלל תפילה כמונו, בתפילה אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז התורה שלנו מקבלת כל גר, מאיזה גזע, מאיזה מקום שהוא יבוא, חוץ מיש עמים מסוימים שהתורה אוסרת אותם, כמו לא יבוא עמוני ומואבי ויקהל השם, זה לא מעשי לגבינו כי אנחנו לא מכירים את העמים האלה, אבל אותם העמים תורה עוצרת. והסיבה שהתורה אוסרת אותם היא לא בגלל שיש להם צבע צהוב או אוזניים ארוכות. הסיבה שהם אסורים בגלל מידות רעות, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. זאת אומרת שהתורה רואה את הטוב ואת האמונה ואת היושר ואת אהבת הצדק כתנאי בסיסי לקיום של העם היהודי. ומי ששייך לזה הוא שייך לעם ישראל. וכדי לתקן את העולם צריך להיות עם יהודי, מדינה יהודית. בלי זה אין אפשרות לתקן. התיקון העולמי יבוא רק דרך ישראל. כך היה נאמן גר תושב, כשהוא בא לדבר עם אלישע הנביא, אומר, הנה נא ידעתי כי אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. הוא יודע שזה לא מספיק להשתחוות לריבונו של עולם ולהגיד מלוא כל הארץ כבודו, השמיים שלו והארץ שלו, והוא מתפלל לאן שהוא רוצה, אלא צריך להיות שייך לעם ישראל ולהכיר באלוקי ישראל. זה א', הכרה שעם ישראל והקיום שלו כאומה ולא כקהילה דתית, זה תנאי בל יעבור בשביל כל ההצלחות העתידיות. ולכן לא תהיה גאולה אם כל עם ישראל יחזרו בתשובה, אם לא יתמלא עוד תנאי, שכל עם ישראל יתכנסו ויחיו ביחד, וזה מה שנקרא קיבוץ גלויות. ולכן סדרו חז"ל בתפילת 18, לפני שאנחנו אומרים השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, שזה התנאי של תיקון ישראל, כמו שנזכר בישעיה, להשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתפילה, אחרי כן ייקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. רק אחרי זה ירושלים תהיה עיר הצדק קריה נאמנה, רק אחרי זה תהיה הגאולה, השם מופיע בתוכנו ומראה את קדושתו עלינו, לעינינו ולעיני כולם. ובתפילה סדרו לפני השיב השופטנו כבראשונה, מקבץ נדפי עמו ישראל. אי אפשר שהעם היהודי יחיה במפוזר ומפורד. התכונה הזאת, האפשרות הזאת של מפוזר ומפורד, היא המצב של הגלות, המצב הלא בריא, והיא מה שהמן הרשע רוצה לציין את עם ישראל שהוא לא עם, כי עם ישראל מפוזר ומפורד. לכן התקומה הלאומית שלנו היא תנאי בסיסי בשביל קיום התורה, בשביל המטרות של התורה. לא רק בשביל המצוות של התורה, אלא המטרות של התורה. והיית עטרת תפארת ביד השם וצניף מלוכה בכף אלוקייך. אורי אורי ירושלים. אז ישים את ירושלים תהילה בארץ. אז יצא כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער. ובלשון חז"ל, עתידה ירושלים שתהיה פנס לאומות העולם. כל זה מחייב הקמת מדינה יהודית, מחייב תקומת העם היהודי. זה א'. דבר שני, יש לנו בהלכה ובראייה הכללית של עם ישראל, שכל התיאור הזה של עם ישראל ושל ירושלים ושל בית מקדש יכול להיות רק בארץ ישראל, ואם זה לא בארץ ישראל זה לא יכול להתקיים. התקומה הלאומית שלנו יכולה להיות רק בארץ הזאת מכמה סיבות. א', הארץ הזאת קדושה בפני עצמה ואין מקום בעולם שהוא קדוש כקדושת הארץ. הארץ הזאת מתוארת בתורה, בנביאים ובכתובים במילים ארץ השם. היא לא רק ארץ של עם, היא ארץ השם. הארץ לא תימחר לצמיתות בתורה, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי, ושבתה הארץ שבת לשם. אנחנו לא מבינים את זה. מה זה שהארץ שובטת? אנחנו מבינים שהעם שובט, שבני אדם שובטים, אבל התורה מתייחסת לארץ. אל תטמאו את הארץ. הארץ הזאת היא ארץ קדושה, בלי קשר אליהם. כי גם כשהיו כאן גויים והם טימאו את הארץ, כתוב שהקדוש ברוך הוא דאג להוציא אותם מהארץ. אז הארץ הזאת היא ארץ קדושה בפני עצמה. יותר מזה, עם ישראל לא נקרא עם רק כשהוא בארץ ישראל. יש לזה כמה מקורות, גם בגמרא וגם בזוהר. בזוהר זה מבורר מאוד, על פי הפסוק שאנחנו אומרים אותו בתפילת מנחה, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. זוהר מדמה לי פרשת החרמות, כתוב שם בשם רבי יצחק, כד אינון בהראה יקרון גוי אחד. מתי הם נקראים גוי אחד? בארץ. אם הם לא בארץ, הם לא גוי אחד. זה הזוהר. הרמב״ם בפירוש למסכת בכורות כותב שאם יסכימו כל חכמי ארץ ישראל לקבל עליהם חכם אחד כראש ישיבה, כראש של כולם, אז יש דין לאותו יהודי, אותו חכם, כאילו נסמך על ידי משה רבנו, והוא יכול לסמוך 70 סנהדרין ולהחזיר את בית הדין של עם ישראל, הדין המקורי, שיכול לסוק בדיני נפשות, יכול בענייני נבואה, בענייני מלכות, בעניין המקדש. כל הסנהדרין תלויה בזה שחכמי ארץ ישראל. ומוסיף הרמב״ם, למה דווקא חכמי ארץ ישראל? לפי שבני ארץ ישראל הם נקראים קהל. המושג הזה של קהל הוא מושג של ציבור. כלומר, העובדה שיש לנו קדושה מיוחדת, שהיא קדושת ציבור ולא קדושת יחידים, היא תלויה בזה שיהודים בארץ ישראל. וכותב הרמב״ם, אפילו יהיו 10 יהודים בארץ ישראל ולזולתם שבחוץ לארץ, יכולים להיות 10 מיליון יהודים באמריקה, 10 יהודים בארץ ישראל, כותב הרמב״ם שהעשרה בארץ ישראל להם יש קדושת ציבור, וכל המיליונים שבחוץ לארץ הם יהודים אבל לא ישראל. קדושת האומה לא חלה עליהם, יש להם שייכות לקדושת האומה בזה שהם רוצים לעלות לארץ, בזה שהם אוהבים את הארץ, אבל קדושת האומה בפועל היא רק לבני ארץ ישראל. כך כותב הרמב״ם. וכך אנחנו רואים שהדברים הם גם בהלכה וגם באמונה. הזוהר זה ספר האמונה, כן? בפסגת האמונה של ישראל. ושם נזכר שעם ישראל בלי ארץ ישראל הוא לא עם, הוא לא נקרא גוי אחד. אז הארץ בשבילנו היא לא רק ארץ בשביל קיום מצוות, אלא היא תנאי שאנחנו נקרא אומה. וכל זמן שאנחנו בחוץ לארץ, אנחנו לא אומה, ואנחנו לא יכולים לקבל את התורה בשלמות. אפילו לימוד תורה בחוץ לארץ זה לא אותו לימוד תורה של ארץ ישראל. על זה מובא במדרש, על הפסוק באיכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה. אם המלכות והשרים של ישראל הם בגלות, אין תורה, זה לא תורה. אתם יודעים שבחוץ לארץ היו גדולי עולם, רמב״ם, בעלי התוספות, רש"י, הגאון מווילנה, היו הרבה גדולים בחוץ לארץ, ואף על פי כן כנראה שלתכלית של התורה, מה שהתורה צריכה לפעול, זה לא יכול להיות בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. כך מובא במדרש. בגמרא במסכת חגיגה נאמר שם, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אז זה לא רק שיש מצוות שאי אפשר לקיים בחוץ לארץ, אלא התורה היא לא אותה תורה, התורה נפגעת. וחז"ל אומרים שזה ביטול תורה הגדול ביותר. זה נזכר בגמרא בתלמוד בבלי, שהם היו בבבל ולמדו תורה במסירות נפלאה ונוראה, ובכל זאת הם אומרים שלעומת התורה של ארץ ישראל זה נקרא ביטול תורה. אז אם אנחנו מבינים את כל המשמעות של עם ישראל בחוץ לארץ, הוא בעצם לא עם, כשהוא חוזר לארץ וכשהוא מכיר את הזכות שלו על הארץ, בעצם כאן יש את כל היסודות שעליהם עומדת התורה. אבל לא רק עם ישראל עולה במדרגה ובהצלחה גדולה כשהוא בארץ ישראל, גם ארץ ישראל היא עולה, היא לא אותה ארץ ישראל כשעם ישראל בחוץ לארץ. כשעם ישראל בגלות, ארץ ישראל לא קדושה באותה קדושה שהיה בה במקור. גמרא בסוף מסכת ערכים: כיוון שגלו עשרת השבטים בטלה קדושת הארץ. עשרת השבטים הם היו השבטים שהמלכות שלהם הייתה יורם בן נבט ואחאב, מלכים שעבדו עבודה זרה, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא גירש את השבטים. ובכל אופן, כל זמן שהם היו בארץ, למרות העבודה זרה, עדיין הייתה קדושת ארץ ישראל. ברגע שיצאו ישראל מהארץ, אומרת הגמרא, אין יותר לא שמיטה ולא יובל. כולם יודעים שאין לנו יובל עכשיו, אנחנו לא מקיימים דיני יובל. לא רק יובל, אלא ברגע שאין יובל יש הרבה מצוות שתלויות בזה. אין דין בתי ערי חומה, אין דין עבד עברי, אין דין אמה עברייה. יש הרבה דינים שתלויים ביובל. יש פוסקים שסוברים שגם השמיטה, כל זמן שאין יובל אין שמיטה. לדעת הרמב״ם גם אין מהתורה היום תרומות, מעשרות, לקט, שכחה ופאה. יש משנה למלך שאומר שגם אורלה וכלאיים היום הם רק מדרבנן. המשנה למלך כותב את זה לפני 300 שנה, משהו כזה. והטעם, בגלל שגויים שולטים בארץ. אז לא רק שישראל לא בארץ, הארץ נפגעת, אלא אפילו אם ישראל בארץ וגויים שולטים על הארץ, כותב הרמב״ם שהכיבוש של הגויים מבטל את קדושת ארץ ישראל. מכאן שברגע שאנחנו מכריזים שהארץ הזאת שלנו, ואנחנו קובעים שאנחנו שולטים על הארץ, יש כאן תקומה של עם ישראל, יש כאן תקומה של ארץ ישראל. הארץ עולה במדרגה, כי הארץ כעת קיבלה שלטון יהודי, וברגע שהיא קיבלה שלטון יהודי, אז הקדושה שלה חוזרת מחדש. כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו, לכם נתתי. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם, לכם נתתי. שאם תכבשו זה שלכם. אנחנו לא צריכים שהתורה תגיד את זה. אני יודע, אני שולט בפועל על המקום. מה מתכוונת התורה? כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם, לכם נתתי. למה הכוונה של התורה? חז"ל מבארים. כל מקום שיהודים כובשים בארץ ישראל חוזר לקבל את קדושת ארץ ישראל, לחייב תרומות, מעשרות, כלאיים, פאה, אורלה, כל מצוות התלויות בארץ. זה נקרא לכם נתתים. הארץ חוזרת להיות ארץ ישראל, ארץ קודש. הארץ לא יכולה להיות ארץ קודש אם גויים שולטים עליה. כל אחד יודע, הלכה למעשה, שאם יש אדמה של גוי וגדלים שם פירות, הפירות האלה לא חייבים בתחומות ומעצרות. הגוי נמצא בארץ ישראל, זאת הארץ קדושה, והפירות צמחו מכאן. ויכול להיות שאפילו יהודי היה פועל באופן תיאורטי אצל גוי והוא גידל, אז הכל היה דרך יהודי. רק מה? האדמה שייכת לגוי, אז הפירות לא קדושים. כלומר שהקדושה לא רק תלויה במציאות של ישראל, בארץ ישראל, אלא גם בשלטון של ישראל. השלטון הישראלי יש לו משמעות של קודש. זה לא רק תפארת וגאווה לאומית והרגשה טובה, יש לנו דגל, יש לנו הימנון, אלה דברים קטנים עולם. זה לא מה שחשוב. מה שחשוב, שהארץ הזאת עולה בעיני ריבונו של עולם, והיא מקבלת תוקף של תורה. אנחנו מתעלים, הארץ מתעלה, זה המשמעות של שלטון יהודי על ארץ ישראל. יש ספר של הרב עובדיה הדיה, יסכיל עבדי. יש שם תשובה שנכתבה בשנת תשכ"ט, שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, מלחמת הגאולה. שאלו אותו שם שאלה שעד היום יש יהודים שחושבים שאולי אם ניתן חלקים מארץ ישראל לגויים יהיה שלום ואז כדאי לנו. כותב שם הרב הדיה כמה ראיות שלו. בנוסף לזה הוא כותב שהארץ הזאת בוכה אלפי שנים על זה שגרשו ממנה את השכינה, וכשישראל חוזרים השכינה חוזרת, ומי שמוסר חלק בארץ ישראל לגויים, כך כותב הרב הדיה לפני בערך 30 וכמה שנים, קרוב ל-40 שנה, הוא מגרש את השכינה מארץ ישראל, והוא משליט את הספרה אחרה, את כוחות הטומאה, כוחות הרשע בארץ. אלה דברים שנכתבו לפני הרבה שנים, לא על ידי פוליטיקאים ולא על ידי ציונים, אלא תשובה הלכתית של גדול בישראל. מכאן אנחנו מבינים שכעת נסתכל מה היה ביום העצמאות. יום העצמאות זה לא יום שכבשנו, ולא יום שהיה בו איזה נס שהצלחנו באיזה מלחמה, או שהקדוש ברוך הוא אמר לכל הגויים לברוח והם ברחו. ביום העצמאות היה דבר פשוט מאוד. קמו נציגים של היהודים בארץ, היו בארץ 600 אלף יהודים, עוד לא הייתה ממשלה, אבל היה מה שנקרא ועד לאומי, ועד שייצג את העם היהודי בפני הגויים. והיות שהמנדט שהאומות העולם, חבר הלאומים ואחרי זה האום, נתנו לאנגלים את הזכות לשלוט בארץ ולהכין אותה לעם ישראל שיחזור לבית שלו, המנדט היה אמור לפקוע ב-15 במאי, בתאריך של הגויים. והייתה שאלה מה קורה כעת בארץ, מה יקרה כאן עם המקום הזה, למי זה יהיה שייך. באום הייתה ועדת חלוקה שהחליטה לחלק את הארץ בין יהודים לערבים, כל אחד טוען ויש מלחמות, אז להשתיק את כולם לחלק את הארץ. הערבים לא קיבלו, היום הם אומרים שאנחנו גירשנו אותם. הערבים לא הסכימו, הם אמרו או כל ארץ ישראל או לא כלום. הם לא קיבלו את ההחלטה של האומות על חלוקת הארץ. ובאותו יום שאנחנו שמחנו, מה שקראו לזה כ"ט בנובמבר, שבאום נתקבלה ברוב של אומות העולם ההסכמה של העם היהודי מגיע חלק מארץ ישראל, וכאן הייתה שמחה גדולה, אחרי כמעט 2,000 שנה העולם מכיר שיש לנו זכות לחיות כאן כעם. למחרת בבוקר התחילו הפרעות של הערבים, הם החליטו למחוק את ההסכם הזה של אום ברצח יהודים. בנתניה נרצחו כ10 יהודים, ביפו התחילו יריות, בירושלים, בגוש עציון התחיל מצור על ירושלים. למחרת החלטת האום, לא שעשינו שום דבר, רק עצם העובדה שהאום החליט שצריך לתת ליהודים חלק מארץ ישראל, הערבים החליטו בדם ואש. אם אתם מכירים, יש שיר של הערבים שהם יבדו את הארץ הזאת בדם ואש. זאת הדרך. אחרי שהגיע 15 במאי, כשהגיע התאריך הזה, והייתה שאלה, מה יקרה כעת בארץ? מה הולך להיות כאן? יהיה כאן אנדרלמוסיה. האנגלים עוזבים, הערבים אומרים שהם ירצחו כל יהודי. מה עושים כאן? אז הייתה צריכה להיות החלטה. או שאנחנו נכנעים, אנחנו מודיעים שאנחנו לא יכולים להתקיים, ואנחנו מבקשים מהאום או מהאנגלים, וזה מה שהאנגלים רצו, הם חושבו שיהיה כאן טוב ובואו, ותהיה כאן שחיטה המונית, ואז אנחנו נבקש מהם טובה, תבואו לשמור עלינו, ואז הפעם הם יבואו ביד חזקה ובזרוע נטויה, והפעם הארץ שלהם. כי ביקשו אותם, הם מגינים עלינו, אנחנו צריכים אותם. והיה ספק, ובתוך הוועד הלאומי, ובתוך נבחרי הציבור, היו ספקות גדולים מאוד. אם נכריז על מדינה, אם נחליט שיש לנו מדינה, שבע מדינות ערב הודיעו שלמחרת הם פולשים. עם צבא ועם טנקים. לנו אין צבא ואין טנקים. לנו יש מחתרות. מחתרות לא יכולות לעמוד בקרב גלוי מול צבא. לא נכריז מדינה, יהיה כאן טבח. מי יודע מה יכול להיות? נקרא לאנגלים, אנחנו כבר 30 שנה יודעים מה עשו כאן האנגלים. כמה שהם הגבילו אותנו. האנגלים כששחטו את היהודים בחברון, אז הפרס שנתנו לנו האנגלים, שגרשו את השאר מחברון ונתנו את הבתים לערבים. האנגלים לא הרשו לשים ספסל בכותל המערבי, כיסא לזקנים, לזקנות, כי זה מפריע לערבים. והאנגלים היו באים עם צבא ועם משטרה לבדוק. לתקוע בשופר אסור, כי זה מפריע לגויים. ליהודים אסור לבנות יישוב אחד בארץ. אסור לעלות עולים. וזה היה אחרי שבאירופה הנאצית נרצחו 6 מיליון יהודים. ומאות אלפים הסתובבו בלי בית, בלי משפחה, בלי הורים, יתומים, אלמנות, בודדים, שאין להם לאן ללכת, והאנגלים סגרו את השער. ברוך השם, הוועד הלאומי, כנראה בהשגחה אלוקית של אלפי שנים, שהקדוש ברוך הוא חיכה ליום הזה, נתן להם בראש את האומץ ואת השכל לקום ולהכריז, אנחנו מדינה יהודית ואנחנו לא רוצים את האנגלים, אנחנו נסתדר לבד, אין לנו צבא, נסתדר, אנחנו נפתור את הבעיות שלנו. זה לא היה פשוט, היו הרבה חילוקי דעות. ועוד דבר שכדאי להזכיר, 15 במאי חל באותה שנה בו' באייר, ביום שבת. והיות שאם היו מכריזים בו' באייר, ביום שבת, על הקמת המדינה, ברגע שהאנגלים יוצאים לגמרי, כי לפני זה לפי החוק הבינלאומי, האנגלים הם הבעלים בארץ, המנדט הוא עדיין בידיים שלהם. זה היה גורם להרבה עיתונאים ולהרבה יהודים לנסוע בשבת, וזה היה חילול שבת המוני. החליטו להכריז על המדינה ביום שישי ערב שבת, כדי שלא יהיה חילול שבת. ולכן הכרזת המדינה בה' באייר היא באה גם בגלל קדושת השבת. זה לא כולם יודעים. קדושת השבת, שוודאי שזה אור של התורה, היא הכריעה על התאריך הזה, ה' באייר. לא בן גוריון ולא מנהיגים ציונים, היה להם זכות שהם היו באותו מקום, באותו זמן, ויכלו לקבל החלטה, אבל הסיבה שקבע את היום הזה, זה היה יום השבת. ואז, במגילת העצמאות, שנכתבה ונחתמה אז באותו יום, על ידי כל החשובים שהיו שם, היו כתובות המילים הבאות, התחיל בארץ ישראל קם העם היהודי. כאן בארץ הזאת והעם הזה. העם הזה קם והארץ הזאת קם. והארץ הזאת קמה על ידי שאנחנו קבענו שמהיום והלאה אנחנו כאן השולטים. לא האנגלים ולא הערבים, ולא כשכבשנו את הארץ הזאת מיד האנגלים או מיד הערבים, שאולי יש כאלה שאומרים, מי יתיר לכם לכבוש? מי יתיר לכם לצאת למלחמה? אולי אסור לצאת למלחמה, אולי זה פיקוח נפש, אולי איסור אחר. וזה לא היה מצב כזה. האנגלים הודיעו שהם עוזבים את הארץ ומצידם שישחטו את כולם. זה לא מעניין אותם. לא היה כאן שום שלטון. לערבים לא הייתה כאן לא מדינה ולא ממשלה. כי לפני זה היו כאן האנגלים ולא הערבים. בארץ ישראל לא הייתה מדינה ערבית אף פעם בהיסטוריה. בכל הזמנים שהשלטון הערבי, השלטון היה או בדמשק או בקהיר או בבגדד. ארץ ישראל אף פעם לא נחשבה אצלהם למדינה. היא תמיד הייתה מחוז. היו זמנים שקראו לה סוריה ג'נוביה, סוריה הדרומית. היו זמנים שקראו לה ג'ונד אל-אורדון, זה החלק של הגדוד של הירדני, של עבר הירדן. אבל לא התייחסו לא לארץ, לא לירושלים. אף פעם המושלים המחוזיים של הערבים שישבו בארץ לא ישבו בירושלים, ישבו ברמלה. הם לא הכירו בירושלים, לא כבירה ולא כשום דבר. הערבים לא בנו תעלות בארץ, לא יישובים, לא טיפלו בהרים, במדרגות, בחקלאות, להפך, שרפו את העצים בארץ, הרסו את הכל. הנגב שהיה מיושב נהפך להיות שממה, הערים הלכו ונהרסו, כל החוף נהפך לביצות, הם לא טיפלו בשום דבר, רק לנצל את הארץ. מישהו מכיר את היישוב? יש יישוב ערבי, בעזרת השם לעתיד יהיה יישוב יהודי, אום אל-פחם. מה זה אום אל-פחם? מה זה הפחם? הם שרפו את כל העצים בגליל, וזה המרכז של שריפת עצים. לא רק שלא זרעו, לא נשאו, לא בנו, שרפו את העצים. הערבים, הממשלות של הטורקים ולפני זה של הממלוקים, חילקו את ארץ ישראל במתנה לקציני צבא. קציני הצבא ישבו בדמשק ולקחו אריסים ערבים פשוטים, והם הזכירו להם את האדמות. הם אף פעם אפילו לא רצו לגור בארץ, הם ישבו בדמשק. את רוב היישובים בארץ, את רוב אדמות היישובים בארץ של קרן הקיימת או אחרים, היו צריכים להגיע לדמשק אצל האפנדים ולשלם להם כסף. הם אפילו לא ראו את האדמה הזאת, זה לא עניין אותם, זה היה אצלהם רכוש. אז את הארץ הזאת לא כבשנו מיד שום אומה. ואם יבוא מישהו ויגיד שהתורה אסרה לכבוש את הארץ, לא כבשנו את הארץ. אנחנו החלטנו, היות שאין כאן שום שלטון זר, כי האנגלים החליטו להפקיר את הכל, וכעת, היות שאין כאן שלטון, אנחנו קמנו והכרזנו, אנחנו העם היהודי, הבעלים המקוריים, בהסכמה של אומות העולם, על פי התורה, על פי הבטחות השם, על פי הייעוד שלנו בכל דברי הנביאים ובדברי חז"ל, על פי מה שאנחנו שלוש פעמים ביום אומרים, מקבץ נדחי עמו ישראל, ואנחנו מתפללים על זה, וקבצנו מארבע כנפות הארץ לארצנו, ואנחנו אומרים את זה גם באהבת עולם, לפני קריאת שמע, לפני שבאים לייחד את שם השם, לפני שאנחנו אומרים הבוחר בעמו ישראל באהבה על זה של ותלמדם חוקי החיים לעשות רצונך בלבב שלם, כן תחיינו תחוננו, לפני שחותמים את הברכה הזאת על התורה, וקבצנו מהרה מארבע כנפות הארץ, ושבור עול הגויים מעל צווארנו, והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו. על הבסיס הזה קמנו והכרזנו, יש לנו כאן מדינה ואנחנו לוקחים את האחריות. ואם האנגלים אומרים שהם לא לוקחים את האחריות, הם לא יגנו, לא צריך, אנחנו מסתדרים לבד. אנחנו ברוך השם גדלנו ואנחנו מסוגלים להגן על עצמנו. זאת הייתה המשמעות של הכרזת העצמאות. א', אנחנו עם, ב', אנחנו מכריזים על הארץ הזאת כארץ ישראל על פי הצדק ועל פי הסכמת האומות ועל פי אמונת ישראל, ומתוך זה שהערבים לא הסכימו, למרות שגם אם הם היו מסכימים אסור היה לנו להסכים שיהיה להם צדק כאן, אפילו היו מסכימים לחלוקה, על פי התורה אין לנו רשות להסכים לזה, הארץ לא תימחר לצמיתות, אין לנו רשות לתת את הארץ ביד זרים. עד עצמאות, כן.
אחרי 2 שנות גלות, בלי להביא, בלי דוחנים שיכול, זה שכל החרדים, כל הצדדים, הם לא מסכימים לזה. אין מה
להיות דוחנים שיגיד, אתה אומר דברים שצריך לנסח אחד לאחד. כשאתה אומר, אם מותר לנו בלי נביא, האם מותר לנו אם לא היינו בארץ ישראל, היום אנחנו בארץ ישראל, היום יש לי אדמה, אני צריך בשביל להפריש תרומות ומעשרות לחכות שנביא יגיד לי שמותר או שאני חייב נעזור? אני צריך כשהגעתי לגיל בר מצווה שנביא יגיד לי שכעת מותר לי להניח תפילין או שאני חייב להניח תפילין? כשאנחנו מחויבים במצוות, אנחנו מחויבים מהתורה או מהנביאים. אם המצב שלנו היה שלא יכולנו לקיים מצוות, אז לא יכולנו. זה שכעת אנחנו יכולים לקיים, זה מחייב אותנו. זה לא מרשה לנו, זה לא מתיר לנו, אנחנו חייבים לקיים מצוות. כשאדם לא היה נשוי, וכעת הוא נשוי, הוא מחויב לטפל באשתו, הוא מחויב לדאוג לה. הוא מחויב לדאוג לגידול הילדים שלו, הוא לא צריך לחכות שיבוא נביא ויגיד לו כעת אתה חייב כך וכך. כשעם ישראל חזר לארץ היה החורבן, חורבן בית שני בלי נביאים. כותב התוספות יום טוב במסכת עדויות שהסיבה שבית שני נחרב בלי נביאים, לא כמו בית ראשון, כדי שכשיקום הבית השלישי לא נצטרך נביאים. כמו שזה נחרב בלי נביאים, כך גם יקום בלי נביאים, ויש על זה מכתב של האור שמח שקובע את זה. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתה כותב כל הרבנים החרדים התנגדו. כשקמה מדינת ישראל היו 200 ראשי ישיבות ורבנים שכתבו, חתמו על עצומה שקוראת לכל העם היהודי לתמוך במדינה, לעלות לארץ, כי זאת התחלתה דגאולה. האם המסיים רבנים האלה אתה החלטת שכולם לא חרדים? לתוכם היו רוב ראשי הישיבות הגדולות והמפורסמות בארץ. ראש ישיבת פונוביץ', הרב קנמן, הניף דגל על ישיבת פונוביץ'. כל זמן שהוא היה חי היו הרבה ישיבות מפורסמות, מהישיבות הגדולות והמפורסמות בארץ, שראשי הישיבות קבעו סעודת יום טוב. היה הרב משש, אני מניח ששמעת עליו, שהוא נחשב לחרדי. שאל אותו מישהו, יש תשובה, שאל אותו מישהו איך להתנהג ביום העצמאות, אז הוא אמר לו, אל תשים לב ליהודים החילונים, אנחנו היהודים החרדים לובשים בגדי יום טוב, קובעים סעודה, מהללים את השם ושמחים בכל מה שעשה לנו השם, וכך צריכים לעשות היהודים החרדים. זאת תשובה של הרב משה שהיה בחיפה. מה? לא, יש מכתב שלו ממרוקו, הוא כותב, תהיה כמו היהודים החרדים, תחגוג ביום הזה. זה מה שהוא כותב בשם היהודים החרדים. ואני מניח שהם מקובלים עליך, גם הרבנים הספרדים, שגם הם חרדים לדבר השם. יש אווירה שגורמת להזדהות עם מחנה מסוים. ויש חלק גדול שגם היום כמו פעם, פוחדים מהרחוב, פוחדים מה יגידו עליהם ברחוב אם הם יזהו עם המדינה. אני שמעתי את הרב שלמה זלמן אוירבך אומר שאם היה מקום אחד שאלפיים שנה לא ירד שם גשם ואחר כך היה יורד שם גשם, לא היו מכירים שזה נס גדול? כמה מדינה לעם היהודי אחרי אלפיים שנה אפשר להגיד שזה לא נס? מה אתה חושב, שהרב שלמה זלמן אוירבך נחשב לחרדי או לא כל כך? הוא לא תלמיד של הרב קוק, הוא העריך את הרב קוק. לא, לא, לא. כן, זה מה שהוא שמע גם שיעורים של אחרים. היה הרב רב חיים שמואלביץ, ראש ישיבה שמיר, שבכל יום ירושלים, זה כבר אחרי יום העצמאות, בכל יום ירושלים היה חוגג עם כל הישיבה. רב חיים שמואלביץ בזמן שלו נחשב גדול ראשי הישיבות בציבור החרדי, ואחריו גם ראשי הישיבות שאחריו, אחר כך עוד דור אחד זה נפסק. לפעמים הנכדים לא זוכרים מה שהיה קודם, לא יודעים להעריך מה היה קודם. כשגרתי בבובוב הייתה לי שכנה שאמרה שבזמן הטורקים היה יותר טוב, אפשר היה ללמוד תורה יותר. למה אז לא היו כל כך הרבה אלפי יהודים לומדים תורה בארץ? למה אז המצב היה כל כך קשה? זה אלוקים פתרון. כנראה מרוב שהטורקים היו טובים, אבל אנחנו לא רצים, אנחנו היינו הרעים.
מה
קורה
היום? שמעתי שהרב שלמה זלמן אוירבך
שאלתי פעם את הרב צדקה זכרונו לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף, שפרסמו קצת נזל איזה פסק הלכה, והוא אמר לי מה דעתו. אבל אמרתי שראו לי אנשים בקהילה ששמעו את הרב עובדיה יוסף אומר ברדיו כך וכך, אז הוא אמר לי להגיד לאנשים שאסור להאמין לרדיו. כותב הרב, קיימה לן ההלכה הפסוקה הקובעת את סיובה של מצוות יישוב ארץ ישראל בתור מצווה של תורה. בתוך תרי"ג מצוות, אחת המצוות היא מצוות יישוב ארץ ישראל. זה נפסק לנו להלכה. הלכה הזו בתור נוהגת גם בזמן הזה. יש הלכות חייבות מתרי"ג מצוות, אבל בזמן שלנו הן לא מההלכות. למשל, להקריב קורבנות. היום אנחנו לא מקריבים קורבנות, למרות שהתורה מצווה. למה? כי אין לנו בית מקדש. יש כמה מצוות שאנחנו לא מקיימים היום, בגלל שאין לנו את הנתונים, את התנאים שאפשר לקיים את המצווה. אולי אין מצווה היום של יישוב ארץ ישראל. מי אומר שזה נכון? אולי מצוות יישוב ארץ ישראל הייתה בימי יהושע בן נון, בימי דוד המלך, היום לא. מאיפה אנחנו יודעים שכן? לפי מה שכתוב בשולחן ערוך. השולחן ערוך לא כתב הלכות מלכים ולא כתב הלכות בית המקדש, הוא כתב רק את ההלכות שנוגעות לזמן שלנו. אין בשולחן ערוך הלכות סימנים איך למחות את זכר המלך, למרות שכולנו יודעים שהתורה מצווה והיה בעניח השם אלוקיך. לא כתוב בשולחן ערוך. למה? כי הוא כתב רק הלכות לזמן הזה, לא כמו הרמב״ם. הרמב״ם כותב מצוות לכל הדור. ברמב״ם יש הלכות מלכים, הלכות סנהדרין. ברמב״ם יש הלכות דעות, איך יהודי צריך לחשוב, הלכות עבודה זרה. בשולחן ערוך יש הרבה הלכות שאין להם מקום שם. למה? כי זה לא היה מעשי. ובכל זאת, בתוך השולחן ערוך, באבן העזר, נכתב להלכה שאם איש יהודי שגר בחוץ לארץ רוצה לעלות לארץ ואשתו לא מסכימה, מותר לו לגרש אותה בלי כתובה. למה? כי מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה מן התורה, והאישה עוברת על התורה, לכן אפשר להוציא ממנה את הכתובה. זה אותו דבר להפך. אם אישה בחוץ לארץ רוצה לעלות והבעל מתנגד, אפשר להכריח אותו לשלם כתובה מלאה ולתת לה לצאת ולעלות לארץ. אף על פי שבדרך כלל אי אפשר להכריח בעל לגרש את אשתו. התורה קבעה שהבעל מגרש ברצונו. כאן, בשאלה הזאת, נפסק להלכה, למעשה. וזה בשולחן ערוך, לא ברמב״ם. נפסק להלכה שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה מחייבת גם בזמן שלנו. מה המקור של השולחן ערוך? איפה השולחן ערוך לקח את זה? אז זה מובא בפתחי תשובה. פתחי תשובה זה הספר שאוסף, מלקט את כל התשובות ששייכות לאותו סימן בשולחן ערוך. בפתחי תשובה, באותו סימן, זה באבן העזר, סימן ע"ה, כותב הפתחי תשובה שמצוות יישוב הארץ נוהגת בכל הזמנים, הסכימו לזה כל גדולי הראשונים והאחרונים, כל הפוסקים, על פי הרמב"ן. המקור של הדברים מהרמב"ן. ברמב"ם לא כתוב שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה מתרי"ג מצוות, אף על פי שגם הרמב"ם כותב על יישוב הארץ דברים מאוד מאוד מפליגים. אולי אני אקריא לכם, כדי שאם יבוא מישהו ויאמר שברמב"ם לא כתוב מצוות יישוב הארץ, תשמעו איך שהרמב"ם מתייחס. בהלכות מלכים פרק ה' הלכת ב', אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ על הארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אישה או להציל מהגויים ויחזור לארץ. זה לא שמותר לצאת ואז יישאר שם, וכן יוצאו לספורה, אבל לשכון בחוץ לארץ קבוע אסור, אלא אם כן חזק שם הרעב. רק אם חס ושלום יש רעב בארץ. ואף על פי שמותר לצאת מפני הרעב, אינה מידת חסידות. שערי מחלון וכיליון, שני גדולי הדור, ומפני צערה הגדולה יצאו, בתפילת מגילת רות, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה בשם שני בניו מחלון וכיליון. והיהודים האלה הם לא יהודים רגילים, כותב הרמב״ם שהם היו שני גדולי הדור, ויצאו מפני צרה ונתחייבו כליה למקום, נתחייבו מיטה על זה שיצאו מהארץ בזמן רעב. גדולי החכמים היו מנשקים על תחומי ארץ ישראל ומנשקים אבניה ומתגלגלים על הפרה, וכן הוא אומר כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יכונן. אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל אבונותיו מחולים, שנאמר ובל יאמר שכן חליתי, עם היושב בה נשוא עבון, אפילו הלך בה ארבע עמות זוכה לחיי העולם הבא, וכן הקבור בה נתקבר, וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה, שנאמר וכיפר אדמתו עמו. ובפורענות הוא אומר על אדמת מאה ימות, ואינו דומה קולתתו מחיים לקולתתו אחר מותו. ואף על פי כן גדולי החכמים היו מוליכים מתיהם לשם. צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עקום, יש ברירה לגור בשכם או ברפיח, עיר שרובה גויים, ואל ידור בחוץ על הארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל. שכונה שכולה יהודים בחוץ לארץ, כשרה למעזרים מן המעזרים, עדיף לגור בארץ ישראל בעיר שרובה גויים ולא בחוץ לארץ. שכל היוצא לחוץ על הארץ, כאילו עובד עבודה זרה. זה הרמב״ם. זה הרמב״ם שאומרים שלפי דעתו אין מצוות יישוב ארץ ישראל. כן. פיקוח נפש לא, אבל אם אין פיקוח נפש, אבל יש חשש שילדים יתקלקלו, אין מוסדות, אין כשרות. אתה מבין שאם אתה גר בעיר שרובה גויים, יש אלף בעיות, ומביאים בחשבון את הכל, ואף על פי כן דירה בארץ ישראל קורה. הרמב״ם לא הזכיר את מצוות יישוב ארץ ישראל כמצוות עשה. הרמב״ם כן, הרמב״ם כתב שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, וכתב הפתחי תשובה שבגלל הרמב״ן פסק השולחן ערוך, כיוון שכל גדולי הראשונים והאחרונים הסכימו לדעתו, לכן פסק השולחן ערוך שמותר לעלות לארץ ישראל אפילו נגד רצון האישה, אפילו על חשבון פירוק של בית. גירושין הם קשים מאוד. אדם אומרים שמי שמגרש את אשתו, המזבח מוריד עליו דמעות, ובשביל ארץ ישראל מותר. וזה הכל על פי הרמב״ן. אבל איך הרמב״ן הגדיר את מצוות יישוב ארץ ישראל? הוא לא כתב מצווה לעלות לארץ ישראל, אלא הוא כתב שציוונו הבורא יתעלה לרשת את הארץ ולא להניחה ביד זולתנו מן האומות. מה זה המילים האלה? לכבוש את ארץ ישראל. ובגלל הכיבוש יש מצוות יישוב הארץ. יישוב הארץ, ישיבה בארץ, זה ענף מהמצווה הכוללת את כל האומה, שהיא שלטון על ארץ ישראל. זאת מצוות עשה מן התורה, שכותב הפתחי תשובה שלזה הסכימו כל גדולי הראשונים והאחרונים. והוא כנראה ידע מי הם הראשונים ומי הם האחרונים ומי הם הגדולים. כל גדולי הראשונים והאחרונים הסכימו שזאת מצוות עשה כדעת הרמב״ן, לרשת את הארץ. עוד קצת ראיה לזה ממקור הלכתי אחר, כתוב בהלכות תענית בבית יוסף, שאם יהודי רואה ערי יהודה בחורבנם, צריך לקרוע את הבגדים ולומר הרי קודשך היו מדבר. הבית יוסף מבין מה זה נקרא חורבן של ארץ ישראל, מה זה נקרא חורבן של ערי יהודה. אז הוא כותב שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שערים חריבות. כל חורבן, אתה הולך ואתה רואה איפה שהייתה שכם העתיקה, מה נשאר שם מהשרידים של היהודים? כלום. אתה רואה שם חורבות ארכיאולוגיות, יריחו, בית אל, שם מקומות שהיו שם. אז על זה צריך לקרוע את הבגדים. אפשרות שנייה, כותב הבית יוסף, בעל השולחן ערוך, הפוסק שמתקבר את זה כל ישראל, שאפילו אם ישראל יושבים שם אבל השלטון הוא ביד גויים, צריך לקרוע את הבגדים. הכל בנוי, הכל מסודר, יהודים יושבים שם, אבל ליד תחנת המשטרה יש דגל של מדינה אחרת, לא דגל של כחול לבן. על זה צריך לקרוע את הבגדים. וכותב הבית יוסף שזה הפירוש העיקרי להלכה, וככה זה נפסק במגן אברהם, וככה זה נפסק במשנה ברורה. הפוסקים הספרדים והאשכנזים קבעו שבניין הארץ זה שלטון הארץ, חורבן הארץ זה שלטון של גויים. דברים מאוד ברורים, וזה נכתב בבית יוסף גם לזמן שלנו. המקור זה הרמב״ן. הרמב״ן כותב שמצווה לשלוט בארץ ישראל, שזאת המצווה מהתורה. חשבתי שיש לזה מקור מהנביאים. אפשר לקבל רגע תנא? סליחה? זה מצוות עשה של האומה, וכל אחד שהוא חלק מהאומה צריך לדחוף את השליטים שמתכוננים להוציא את המצווה הזאת לפועל. לא. כמובן עוזר מאוד, אבל שלטון זה מחייב גם צבא ומשטרה וכל הסממנים של שלטון, תשלום מיסים ועוד כל מיני דברים שקשורים לזה.
היה זה
כל מי שמרגיש שייכות לזה ומשתתף לזה הוא מקיים את המצווה בפועל. ברור. פרק ב' ביואל, סליחה, פרק א', פרק בן, פסוק צצר. תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו עצרה. הנביא קורא לעם ישראל לתקוע, להכריז על צום. אספו עם, קדשו קהל, קיבצו זקנים, לא לוותר גם על אלה שקשה להם. אספו עוללים ויונקי שדיים, להביא לאספה, לעצרת של הצום, גם תינוקות. תינוקות של יונקים, לא מבינים כלום, לא מדברים. יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה. למה? בשביל מה כל על מה הנביא כאן מדבר? בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי השם ויאמרו חוסה השם על עמך ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול בעם גויים. על זה להתפלל שגויים לא ישלטו על הארץ, כי זה יהיה חרפה לנחלת השם. למה יאמרו בעמים איה אלוהיהם? כן, אז אלה הדברים של יואל הנביא, אותם הדברים, אותם המילים האלה, יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה, נמצאים במשנה במסכת סוטה, סוף מסכת סוטה, שעל מלחמת מצווה יצא חתן מחדרו וקלה מחופתה. המשנה לקחה את זה מכאן, כן, על הדבר הזה, וזה נפסק להלכה. עכשיו מלחמת מצווה, כותב הרמב"ם בהלכות מלכים, כולם חייבים לצאת. כל יהודי צריך לתרום מה שהוא יכול. מי שיכול בדרך של חייל קרבי, מי שיכול להיות אסטנאי, מי שיכול להיות מכין סנדוויצ'ים, כל אחד במה שהוא יכול. כל יהודי, תראו איך שהנביא אומר כאן, זקנים, עוללים, יונקים, לא מוותר על אף אחד. זה כינוס לאומי לשמור על הארץ הזאת שלא תהיה בחרפה בידיים של גויים. כן, הזאת מצוות עשה מן התורה, שהסכימו לה כל הראשונים והאחרונים. וכתב שם פתחי תשובה, אתם רואים את זה, על פי המשנה של מסכת כתובות, כי כופים בני המשפחה זה את זה לעלות לארץ ישראל, מפורש שם במאסף למחנות הפוסקים בפתחי תשובה, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו, וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. היסוד העיקרי לקביעת הלכה זו עלו בדברי אביהם של ישראל, זה כינוי של הרמב"ן, שהוא קובע בבירור באוספותיו לספר המצוות, מצוות עשה ד', שזוהי מצווה של תורה במניין תרי"ג מצוות. שלוש פעמים הוא חוזר ומדגיש שם, הרמב"ן, שזוהי מצוות עשה קיימת בכל הדורות. הוא כותב שם, מחויב בה כל אחד מאיתנו. זה לא רק לגיבורים ולחזקים, לאלה שהם מסוגלים לעשות מסעות, ולאלה שמסוגלים לסחוב נשק, ולאלה שהם אמיצים, כל אחד מישראל. ואל תשתבש ותאמר שהיא מצווה רק לאותה שעה הראשונה של כיבוש הארץ, כמו שיש מי שרצה לומר שהמצווה היא נאמרה בתורה רק ליהושע בן נון ולדור שלו, אבל לא לכל הדורות, שהיא מצווה רק לאותה שעה, אלא הרמב"ן כותב שזה טעות מי שאומר את זה. בדעות הפוסקים המובהקים בישראל אין שום חולק ומערער על דברת אלה של הרמב״ן. וכן כתבו התוספות בגיטין ח' ובבא קמא פ' עמוד ב', שהמצווה היא כיבוש הארץ. רש"י על הגמרא בגיטין שכותבת שיש מצווה מותר לקנות אדמה בשבת מגוי, אפילו שהגוי יכתוב בשבת את השטר ואומרים לגוי, ושלא אין היתר לעשות דבר כזה בשביל שום מצווה בתורה חוץ ממצוות כיבוש ארץ ישראל, שהיא מפני יישוב הארץ. רש"י מבאר שם בכמה מילים מה זה מצוות יישוב הארץ: לגרש הגויים וליישב ישראל. כל גוי שיוצא מהארץ מצוות הזה, כך כותב רש"י. רש"י היה בצרפת במצבים קשים, זה היה נראה חלום לדבר על זה, אבל כך כותב רש"י שזאת המצווה, לגרש הגויים וליישב ישראל. כל בית, כל אדמה שנקנית מגוי ועוברת לידיים של יהודי, זה גאולה של הארץ וזה מצוות עשה. כך נפסק. על ההלכה הפסוקה שהקונה בית או שדה בארץ ישראל ואפילו בסוריה, כותבים עליו את שטר קנייתו אפילו בשבת באמירה לנוכי, כי משום מצווה אחרת לא היינו מתירים אמירה לנוכרי במלאכה דאורייתא. כך כותבים התוספות. אפילו משום מצוות מילה. אם יש מצוות מילה והסכין התקלקל, הסכין של המוהל, וצריך לתקן אותה, האם מותר להגיד לגוי לתקן בשביל מילה שהמילה בעצמה דוחה את השבת? התוספות אומרים לא. מצוות מילה שהיא כל כך חמורה, לא. ובשביל קנייה שדה בארץ ישראל, בית או שדה, כן. ומכאן שזה יותר חמור מברית מילה. אכן ההגדרה היסודית של מצווה זו הלא היא מפורשת בדברי הרמב"ן שם, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. ברור ומוסבר שם כי עיקר המצווה הוא כיבוש הארץ, וממנה נמשכת מצוות הדירה בארץ והפלגת חשיבותה בדברי חכמנו זיכרונם לברכה. מכאן הננו באים אל אמיתת עניינו המיוחד של פרק זמן זה שאנו שרויים. אחרי שאנחנו מבינים מה זה שלטון של ישראל בארץ, כי צריך להסתכל מה קורה בזמן שלנו. לפעמים אדם לומד את התורה אבל הוא לא מבין את המציאות, הוא לא יודע לראות איך שהמציאות קשורה עם התורה. ואנחנו חיים היום בדור של גאולה. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לקיומה הממשי של עיקר מצווה גדולה זו וקדושה זו. כתוב ברמב״ם שמי שלא מאמין במשיח, לא רק שהוא כפר בכל דברי הנביאים, אלא הוא כפר גם בתורה. מניין שהוא כפר בתורה? איפה בתורה כתוב על המשיח? שנאמר, מביא הרמב"ם פסוק, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם מקבצך השם ומשם יקחך. איפה כתוב כאן על משיח? כתוב כאן על משיח? כתוב כאן קיבוץ גלויות. מכאן שלדעת הרמב"ם, קיבוץ גלויות זה המובן של משיח. יבוא מישהו וילך ברחוב ויגיד שאין היום קיבוץ גלויות. לפעמים כאן ברחובות שומעים יותר רוסית מעברית. יש גם גויים, נכון. אז אם תלך בעיר העתיקה ותשמע ערבים, אז תגיד שהיהודים זה כלום, הערבים זה העיקר. היהודים זה העיקר. יש מיליון שבאו מרוסיה, 700 אלף מתוכם יהודים. זה לא מספיק? זה לא קיבוץ גלויות? יהודים מאתיופיה הם לא יהודים? יכול להיות שבתוכם יש אחוז של גויים. כשעזרה עלה, כתוב שהוא בדק את המשפחות והיו כאלה, כך כתוב בעזרה, אני אקריא לך, וככלות אלה, עזרה פרק ט', ניגשו אליי השרים למור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות כתועבותיהם לכנעני, אחליטי, אפריזי, היבוסי, המוני, המואבי, המצרי והאמורי, כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות, ויד השרים והסגנים הייתה במעלה זה ראשונה. וכשומעי את הדבר הזה קראתי את בגדי ומעלי, והמרתה משאר ראשי וזקני וישבה משומעת. בחל זה, אבל האם זה ביטל את הגאולה? זה ביטל את העלייה של עזרה? לא. זה מצער, זה מכאיב מאוד שיש כל מיני דברים לא אגונים, אבל האם זה מבטל את המשמעות של הגאולה? אם תזכור שבימי עזרה זה 70 שנה אחרי גלות בבל, רק לפני 70 שנה היה בית מקדש ונביאים, עברו 70 שנה וכבר היה תערובת עם הגויים אחרי 2000 שנה. זה לא נורמלי שתהיה תערובת, שתהיה התבוללות? זה לא נס שלא כולם התבוללו? זה לא נס על אלה שנשארו? על המשפחות המיוחסות? מסופר בגמרא בסוף קידושין על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה גדול האמוראים בארץ ישראל, ראש התלמוד הירושלמי, ורצה להשיא את הבת שלו לאולה, אבל אולה חשב שרבי יוחנן הוא לא מספיק מיוחס, אולי במשפחה שלו יש גויים, לפני 500 שנה. אז כל פעם שרבי יוחנן היה מדבר איתו, הוא רוצה להשיא לו את הבת, גדול חכמי ארץ ישראל, ואולה שבא מבבל חשש אולי משהו כאן לא מתוקן, אבל תמיד היה מתחמק. אז פעם אחת הוא בא לשאול אותו שאלה בתורה ללמוד ממנו, אז הוא אמר לו, אורייתן כשרה, בנתן לא כשרה, הבת שלי לא כשרה בשבילך, רק התורה שלי כשרה בשבילך, הבת שלי אתה לא רוצה. תראה שאפילו על הגדולים שבגדולים חששו וחשדו, אז היו כאלה שהסתכלו בכל דבר בעין בוחנת. כשאנחנו מסתכלים על רבי יוחנן, אם אנחנו אומרים שאולי רבי יוחנן לא היה יהודי שלם, כשלומדים את הגמרא אתה מתייחס לרבי יוחנן באיזה פיקפוק, באיזה ספק? האם כל מה שעלו לארץ ישראל בזמן בבל הקלו בהם בגלל שהיו בהם? צריך להבין, גם זה לא יכול להיות שלא יהיה. ואם זה 2000 שנה, 2000 שנה, אתה יודע מה זה 2000 שנה? אתה יודע מה זה יהודים ברוסיה ש70 שנה לא נתנו להם לראות את האותיות א' ב', לא מוהל, על מוהל שהיה צריך למול ילדים היו שולחים אותו לסיביר. אז אחרי 70 שנה שגדלים באוניברסיטאות ובבתי ספר שמלמדים אותם שאין אלוקים ואין תורה וזה הכל אגדות וזה שטויות חס ושלום, אז יהודים שגדלו שם, זה לא נס שבכלל הם רוצים לבוא לארץ? נכון, יחד איתם יש תערובת, בעזרת השם ננקה את התערובת הזאת, יבוא הזמן, כל דבר בזמן שלו יגיע. גם בימי עזרה כשהוא הגיע פתאום אמרו לו שיש מצב כזה וכזה, ועם הזמן הוא ניקה את הארץ. גם בזמן שלנו ברור שיש בעיות, ברור שמביאים יהודים מאלפי שנים, אז יש המון המון בעיות, אלפים ורבבות של בעיות, של נישואים, של תערובות, של חינוך לא טוב, של אמונות פלות. יש אנשים שמחזיקים פרסות בבית למזל, יש אנשים עם בובות, יש אנשים של כל מיני דברים נגד עין הרע בצבע כחול שלקחו מערבים וקרניים שלקחו מהאיראנים, כל מיני דברים. אצל הבן ישחי הוא מספר על הרבה יהודיות מבבל שהיו צדיקות וקשרות, שהיו לוקחות מים ומלח ושופכות לשדים, והוא כותב שזה עבודה זרה. יהודים וילמדו ממעשיהם והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, זה לא יכול להיות שלו. צריך להגיד תודה לשם על מה שהזכינו והגענו, ולא רק לראות את הצד השלילי. ובכל אופן הרמב״ם כותב שכיבוד גלויות זה הסימן הברור למשיח. אנחנו לא רואים בתקופה שלנו, לא רואים כיבוד גלויות. כיבוד גלויות לא התחיל ממדינת ישראל, יישוב הארץ לארץ הלזו הנשמה, כן, אשר הייתה שממה תחת הגויים, כן, תשוב ותפרח ותהיה כגן עדן. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים איך שהארץ פורחת, וחז"ל אמרו לנו שזה סימן ברור של קץ מגולה. אין לך קץ מגולה יותר מזה, שאנחנו חיים בדורות האלה, ואנחנו יודעים שמשה רבנו התחנן להיכנס לארץ ישראל, שרשי התפלל על ארץ ישראל, שהרמב"ן התפלל, שרבי יהודה הלוי כשבא לעלות לארץ ואמרו לו שזה סכנה, יש לו ישיבה בחוץ לארץ בספרד, יש לו בנים ובנות, אז הוא כותב להם שם בשיר: אם יש רצונכם למלות את שאלתי, תנוני ואלך לאדוני. תנו לי ללכת לאדון שלי, לריבונו של עולם בארץ ישראל. מה היה בארץ ישראל בזמן של רבי יהודה הלוי? כשהרמב"ן הגיע לארץ ישראל ועזב את ספרד, שהיה ראש ישיבה עצום והיו הרבה קהילות בדרך, שני יהודים צבאים בירושלים, זה כל מה שהיה, שני יהודים, והרמב"ן בא לכאן, בא לירושלים לגור בין מוסלמים, בין צלבנים, בין המונגולים הפרעים שהגיעו ושחטו יהודים, והרמב"ן עזב את הכל, והוא כותב מכתב לבנים שלו שהוא דואג עליהם, אבל כשהוא רואה את הארץ הוא שמח. והכל הרוס, הכל חורבן, הכל נורא והיום. ובזמן שלנו, שאתה יכול בתוך שעה לנסוע לכותל המערבי, למקום שמשה רבנו לא זכה להגיע, שרשי רבנו תם, גדולי ישראל, הגאון מווילנה, הגיע ובאמצע הדרך חזר. ואצלך זה כל כך פשוט להיות כאן ולא מעריכים את זה, ולא להגיד תודה לשם, ולא לדעת שהחוק שכל יהודי יש לו זכות להיות בארץ, ושום ממשלה ושום כנסת לא יכולה להפקיע את זה, וזה חוק מחוקי היסוד של המדינה. בימים הראשונים קבעו שאין רשות לשום ממשלה או כנסת לעצור יהודי אחד בעולם לבוא לארץ ישראל. באמריקה, הארץ החופשית והדמוקרטית, אם תרצה ללכת לשם לקבל זכות אזרח, אני יכול להגיד לך לא, לא רוצים אותך, תתחנן, תביא ראיות, תביא עדים, אבל תביא איזה קרוב שלך רחוק רחוק שמדבר סינית ולא יודע עברית ולא יודע מילה אחת, והוא פרימיטיבי ומה שיהיה, אבל הוא יהודי, תביא אותו לארץ, אף אחד לא יכול להגיד לך לא. ביום הראשון שפה הוא יכול לקבל תעודת זהות עם אזרחות יהודית, רק שהוא יגיד שהוא רוצה. אם הוא יגיד שהוא רוצה, חייבים לקבל אותו. זה לא שינוי מחושך לאור, וזה עם שלם עבר את הדבר הזה. חוץ מהגאולה של הארץ, חוץ מהגאולה של העם, חוץ מהשלטון של ישראל על הארץ, איפה יש בעולם מדינה שבחוק של המדינה בצבא שלה כל חייל זכאי לאוכל כשר? היה דבר כזה? בזמן של החשמונאים היה דבר כזה? בזמן של דוד המלך כתוב שישי שלח לדוד סנדוויצ'ים לאחים שלו. המדינה לא חייבת לתת לך אוכל, היא צריכה לדאוג גם לקשרות. ובצבא אתה יכול להגיד שאתה רוצה בשר חלק, תקבל בשר חלק. אתה רוצה מצה שמורה לכל הפסח, תקבל מצה שמורה. זה על פי חוק, לא בגלל שמישהו עושה לך טובה, זה חוק של המדינה, שבארץ הזאת בצבא חייבים לשמור שבת, לשמור פסח. הצבא חייב לספק בית כנסת, ספר תורה. איפה היה דבר כזה? בארץ מדינת ישראל משלמת ל-70,000 בחורי ישיבה שילמדו תורה. המדינה חייבת לשלם לאנשים שילמדו תורה. באמריקה, אם אתה רוצה לפתוח תלמוד תורה, לא תקבל אגורה. אומרים לך, אתה רוצה ללמוד, אתה יכול ללמוד, אבל המדינה לא תשלם. אמריקה לא משלמת לא לנוצרים ולא לא לקתולים ולא לפרוטסטנטים. יש הפרדה בין דת למדינה, המדינה לא משלמת. כאן המדינה משלמת להחזקה של תורה. המדינה כאן חייבת לשלם לבנייה של בתי כנסת, מקוואות. איפה יש דבר כזה בעולם? איפה היה פעם דבר כזה? הקמת המדינה זה רק שלטון? זה תקומה גם של התורה. רואים את זה? רואים איזה שינוי עצום בין התורה שהייתה בארץ ישראל לפני 50 שנה לבין התורה שיש היום. היום המרכז העולמי של התורה זה כאן בארץ, וזה מאז הקמת המדינה, וכל זה מרוכז ביום הזה. היי באייר, שיחיינו, קיימנו, והגיענו בזמן הזה.
אמן. תודה רבה.